יש לי כאן את הספר המידות לחקר הלכה של הרב משה עמיאל, והוא מחלק את התורה למידות שונות. בדרך כלל האמת היא שהוא הולך בכיוון אחר, זה לא בדיוק הדרך שלי, איך שלימדו אותי רבותיי, אבל פה יש לו מידה יוד, אמצעי ותכלית. אז אמרתי לעצמי, כיוון שאנחנו משלימים את הנושא הזה היום בעזרת השם בסוף השבוע, אולי נעשה איזשהו מאמץ בכל זאת להבין את דבריו. אמנם על הנושא הזה, הוא קורא לזה מידה יוד, יש לו בערך 50 עמודים, משהו כזה, אבל בחרתי לעצמי כמה דפים וננסה להבין אותו. אני חושב שאולי בדוחק אפשר להבין אותו. אז מה שמצאתי פה בעמוד ריש סמך ח' ריש סמך ת', הוא מתייחס לנושא שדיברנו עליו אתמול לגבי הלאו שלא יראו פני ריקם, והרמב״ם קובע, כפי שראינו, שאין מלכות על האיסור הזה. ונשאלת השאלה מדוע, שהרי בכניסתו לעזרה, בלי קורבן עולה, הרי יש כאן מעשה, אז למה הרמב״ם מחשיב את זה כלאו שאין בו מן? ואילו בקונה חמץ בפסח, למרות שגם שם האיסור הוא שהיית החמץ בביתו, מכל מקום הרמב״ם אומר שהוא לוקל עצם מעשה הקניין, כי כאן הלאו נעשה על ידי מעשה. אז למה לא נחשיב ולא יראה פני ריקם כלאו על ידי מעשה? אז הוא טוען שבנוגע לכניסה לעזרה בלי, בידיים ריקניות, הוא אומר שזה בגדר אמצעי ולא תכלית. וכדי להסביר את הדבר הזה, הוא שולח אותנו לסוגיה במסכת זבחים בדף חפטט עמוד ב'. והסוגיה שמה עוסקת גם בנושא של לאו שאין בו מעשה לגבי מחשבת פיגור. כשהכהן חושב מחשבת פיגור בשעת הקרבת הקורבן, הוא עובר על איסור לאו. והגמרא אומרת שלמרות שהוא עושה את כל הפעולות כגון זריקה בקום ועשה במעשה, מכל מקום הלאו הוא לאו שאין בו מעשה. למה? משום שמחשבה אינה חשובה כמעשה, ומה גורם את הפיגול כאן? המחשבה, מחשבת פיגול. לעומת זאת, בנוגע לסוגיה בפסוחים בדף סמך ג', לא תשחט על חמץ דם זבחי. אדם שיש לו חמץ ברשותו והוא שוחט את הקורבן בין ארבעים בערב חג, הוא לוקה, כי שחיטה נחשבת לא כמחשבה אלא כמעשה. אז אם כן, בינתיים יש לנו ארבעה ציורים שונים, וכולם מסתובבים השאלה של לאו שיש בו מעשה, לאו שאין בו מעשה. בלא יראו פני ריקם יש לנו דוגמה של לאו שאין בו מעשה ולא לוקין עליו למרות שהוא נכנס לעזרה. בנוגע לקניית חמץ הרם פוסק שאכן הוא כן לוקה, משום שהוא קנה את החמץ בפסל במעשה. בנוגע למחשבת פיגול של הכהן בשעת העבודה, אין בו מלכות. ואילו בנוגע לשחיטת קורבן הפסח כשיש לו חמץ ברשותו, הוא לוקה. אז מה כאן קובע ומה כאן לא קובע? אז יש לו גישה של אמצעי ותכלית. הוא טוען, אני רשמתי לעצמי סיכום, בנוגע ללאו שלא תשחט חמץ, ויש לו, סליחה, לא תשחט את הפסח ויש לו חמץ ברשותו שהוא לוקה, הוא אומר ככה, שמה שיש לו בעלות על החמץ הוא רק הרקע לעבירת הלאו, והוא בגדר אמצעי בלבד. העבירה עצמה היא מעשה השחיטה. אם כן, הוא צריך חמץ ברשותו, אבל אז כשיש לו חמץ ברשותו, התורה אוסרת עליו את מעשה השחיטה. אז התכלית כאן היא השחיטה. האמצעי הוא היות חמץ ברשותו. יחיאל, הגעת קצת ביחור, אני רק רוצה לחזור שהיום כדי להשלים את המפתח הזה שהתחלנו לפני שבוע או שבועיים, אמצעי ותכלית, החלטתי לעשות השתדלות להבין את הספר הזה של הרב עמיאל, המידות לחיק ההלכה. ספר שקשה מאוד להבין אותו. אני מבין היטב למה הוא לא הפך להיות בסט-סלר על הנושא של דרך הלימוד, משום שהוא קשה מאוד. אבל השקעתי קצת מאמץ בכל זאת לדחוף קצת אולי להבין את דבריו. אז הוא טוען שבנוגע לעבודת הקורבן, שהיא מצווה מוטלת על הכהן, המצווה היא להקריב קורבן כשר, כמובן בהכשרו, ויש כאן לאו המוטל, לא תעשה עבירה מוטלת על הכהן אם הוא פוסל את הקורבן. והוא מביא סוגיה שדנה לגבי פיגול. כשהכהן חושב מחשבת פיגול, הוא עובר על לאו דאורייתא, אבל הסוגיה קובעת שהוא לאו שאין בו מייסר. אז הוא טוען ככה, למה זה נחשב ללאו שאין בו מייסר? הוא אומר ככה, יש לפעמים שהתורה מצווה אותנו במצווה, והאווירה היא בעצם ביטול המצווה. כלומר, יש כאן דבר והיפוכו, שני צדדים של מטבע אחת שהם מתנגדים זה לזה. אז יש לו חובה ומצווה להקריב את הקורבן, דהיינו קורבן כשר, והתורה אוסרת עליו לא לעשות מעשה בביטול הקורבן או בפיסול הקורבן. עכשיו, כיוון שאני תמיד מגדיר את הלאו כההפך של העשה, אז עבירת הלאו היא חשובה כתכלס, כתכלית. האם הוא עשה את התכלית הזאת במייסה או בשבי אל תעשה, זה קובע למייסה אם הוא יקבל מלכות או לא ילכה. אם פיסול הקורבן הוא במחשבה, המחשבה אינה חשובה כמעשה, ולכן למרות שהוא עובר הכהן הזה על עבירת לא יחשב, דהיינו שלא יפסול במחשבת פיסול, במחשבת פיגול, מכל מקום אינו לוקה. למה? כי מהי עבירת הלאו? עבירת הלאו היא באי קיום המצווה, דהיינו בפיסול הקורבן. ואיך הוא פסל את הקורבן? במחשבת פיגול. אז במחשבת פיגול הוא עובר על עבירה בשם ואל תעשה. למה זה שם ואל תעשה? הרי למעשה יש לו מחשבת פיגול, אבל המחשבה אינה חשובה כמעשה. יבוא השואל וישאל, הרי הוא מקריב את הקורבן בקום ועשה, אז למה שלא נלקה אותו על הקרבת הקורבן? אומר הרב עמיאל, וזה פלא, שהקרבת הקורבן אינו אלא רקע לעבירת פיגול, דהיינו שהקרבת הקורבן מהווה כאן ה-background, הרקע, הוא בגדר אמצעי, והתכלס הוא פיסול הקורבן, דהיינו עבירה היא ההפך של מצוות ההכשר הקורבן, כשהוא פוסל את הקורבן עובר את העבירה.
זה נכון שהכהן לא עבר את העבירה של לא יחשב פיגול הקורבן עד שהוא מקריב אותו במצב של פיגול?
בדיוק, אז הוא עושה את העבודה כגון זריקה, ובשעת זריקה הוא חושב מחשבת פיגול.
ועדיין הוא עבר?
ברגע שהוא חושב מחשב פיגול, הוא עובר על עבירה שלא יחושב. אז כאן נשאלת השאלה, האם מצד איך הוא נאמר שהרי מחשבה לא נחשבת כמעשה ולכן לא ילקו אותו, או האם נאמר שבכל זאת Tosfot who said Pulat Ha'avodah Ha'krava he nechshevet l'maisa v'alav nalke oto. Hagmara b'mesechet tzvachim kovat she lav shein bo maisa. Omer Rav Amiel, lama ze lav shein bo maisa mei oset hakrava, hu magdir et hakrava ki emtza'i laveris halav. Aval im ani tzarich levado, lasim et ha'etzpa v'levoded mahi havera, ani omer shavera hi פיסול הקורבן, משום שיש לו כלל כאן שהעבירה היא ההפך של העשה. העשה היא להביא קורבן שעולה לשם קורבן דהיינו בהכשר, והעבירה היא לפסול את הקורבן. אז כאן הגדרתי את העבירה כפיסול הקורבן. אני לא אומר שהעבודה כשהוא זורק את הדם היא העבירה. אדרבה, העבודה של העצמו, דהיינו הזריקו או אחת מהעבודות, היא בעצם מצווה. דהיינו שהוא בא להקריב את המצווה, את הקורבן, והיא המצווה חובה מוטלת על הכהן. אלא מאי? העבירה היא שהוא פוסל את הקורבן. אז אם כן, אנחנו צריכים לבודד את מייסה הפיסול, כי מייסה הפיסול הוא מייסה העבירה. ומכיוון שהוא פוסל את הקורבן על ידי עבירת מחשבת פיגול, היא נחשבת לאו שאין בו מייסה, כי מחשבה אינה נחשבת כמייסה. אז עוד פעם, רק לסכם,
זה לאו שאין בו מייסה לחייב מלכוס, אבל זה בעצם מייסה, יש פעולה בזה.
לא, לפעמים התורה אומרת יש לנו כלל שבמחשבה כעובד מייסה, אבל יש לנו למשל במקלל, או יש דוגמאות כאלו, מומר, כן, אבל כאן אין לנו את היוצא כלל. כאן זה דוגמה קלאסית של מחשבה אינה נחשבת כמייסה. דניאל צודק, יש לפעמים שהתורה החשיבה את המחשבה כמייסה, אבל לא כאן. אבל עוד פעם, מה שחשוב לענייננו הוא אמצעי ותכלית. הוא טוען ככה, תמיד כשיש עבירת הלאו, אני צריך להפריד, לחלק ולסווג בין אמצעי לתכלית. אז רק שאני אסביר למה אני מתכוון. למשל, אם יש לו חמץ ברשותו והוא שוחט את הקורבן בי"ד בין ארבעים, אומר הרב עמיאל שהיות החמץ ברשותו הוא רק אמצעי, אבל העבירה היא לא תשחוט, כך כתוב בתורה, לא תשחוט. אז אם כן, העבירה כאן, דהיינו התכלס, הוא מייסה שחיטה. האמצעי למייסה שחיטה, דהיינו הרקע, הוא היות השיית חמץ ברשותו. אז אם תשאל את השאלה, האם נלקה אותו? מצד אחד, על השיית החמץ ברשותו, לאו שאין בו מייסה. מצד שני, אני אומר, על פי סברה, ראי השחיטה, היא מייסה. אז אומר רב עמיאל, העבודה המוטלת עלינו היא להחליט מהו האמצעי ומהו התכלס. אז בכל מקרה שאנחנו דנים על לאו שאין בו מייסה או לאו שיש בו מייסה, הכל יהיה תלוי כשיש שני גורמים ושילוב של שני ביחד, איזה הוא האמצעי ואיזה הוא התכלית. בנוגע להקרבת קורבן והוא פוסל אותו, הקרבת הקורבן שהיא בקום ועשה איננה אלא אמצעי, והעבירה היא לא יחושב, כך כתוב בלשון התורה. מה זה לא יחושב? אל תפסול את הקורבן. אז העבירה היא בפיסול הקורבן, זהו התכלס. מה שאין כן הרקע או האמצעי הוא העבודה. ממילא יוצא אם מחשבה איננה חשובה למעשה, אין בו מלכס. מה שאין כן בחמץ, כאן אני רואה הפוך.
לא תשחט.
דהיינו, היות החמץ בבעלותו זה רק אמצעי, זה רק הרקע. העבירה גופה היא מעשה השחית. עכשיו הוא ממשיך ואומר שבנוגע לכניסה לעזרה בחג ואין לו קורבן, דהיינו לא יראה פניי וכם, מהו הרקע, מהו האמצעי ומהו התכלית, מהו עצם העבירה. הרי יש לנו שוב פעם שילוב של שני גורמים. יש לנו מצד אחד כניסה לעזרה, bia reikonis v'hu kuvase al miidach hu over l'avira b'ze shu lo mevi ito korban ola. Omer Rav Amiel, shuv pam ani mafil ta klal shavira hi ahefech habitul shel ha'esei. Ha'esei hu behavaat korban ola ki hu chayav b'chag lavi korban ola. Havira hi reikanit b'ze shu mvatel et ha'chova hazot, ha'mitzvah hazot lavi et ha'korban. Tekef ani yasbir. Memele, kach omer, she כניסתו לעזרה איננה אלא רקע. זה רק, בוא נגיד, אמצעי. אבל העבירה גופה היא בזה שהוא לא מביא את הקורבן. ממילא בשני הגורמים הללו אני צריך לקבוע מהו העיקר ומהו הטוף ומהו האמצעי ומהו התכלית. התשובה תמיד היא שעבירה מוגדרת כביטול העשה. התורה מחייבת אותי להביא את הקורבן. העבירה כאן, אני עובר את העבירה על זה, על ידי זה שאני לא מביא את הקורבן. נכנסתי לבית המקדש לעזרה, הביאה הזאת צריכה להיות מייסה בקום ועשה, ולכן יש להלקוט אותו על עצם הביאה. אז הוא אומר לא, הביאה היא רק אמצעי. למה? כי כשהגדרתי את העבירה, העבירה היא בזה שהוא לא הביא את הקורבן. הריקנית כאן, לא יראה פניי, ריקם הוא העבירה. ולמה? עוד פעם, כי יש לו כלל. כי העבירה מוגדרת כביטול העשה, שני צדדים הפוכים של מטבע אחס. המטבע של החוב היא להביא את הקורבן, המטבע של האיסור היא לא להביא את הקורבן. אז מה שהוא נכנס ריקנית ואין לו קורבן, האיסור הוא בגופו, אני מגדיר את האיסור בגוף הזה שאין לו קורבן. ממילא אני אומר שכניסה לעזרה היא רק בגדר אמצעי, ולכן אין כאן לאו שיש בו מייסה, אלא הפוך, לאו שאין בו מייסה. ועל פי זה הוא רוצה להסביר את הרמב״ם. הרמב״ם ביסורי מזבח, פרק ה' הלכה י' א', מצוות עשה למלוח כל קורבנות, לשים מלח על הקורבן. שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח. אז עוד פעם, הכשר הקורבן ומצוות הכהן היא לשים מלח לפני שהוא מקריב את הקורבן. אומר הרמב״ם, ואם הקריב בלא מלח, לא כן, שנאמר לא תשבית. אז השאלה נשאלת, הרי מה הוא עשה פה? הוא לא שם את המלח. אז בזה שהוא, אני לא יודע אם יש ורב העדיר או העדר, אני לא יודע אם אפשר להפוך את זה לפועל. זאב לא פה, אז אנחנו יכולים להמציא מילים בעברית. אם הוא מאדיר את המלח, הוא עובר על האיסור הזה. אז ממילא האיסור הוא בשבי אל תעשה. מדוע הרמב״ם קובע שהוא לוקה? אז שוב פעם כאן, אנחנו רואים פה שני גורמים. יש לנו את הגורם של הבאת הקורבן בלי מלח, שהיא בקום ועשה בפעולה, אבל יש לנו את הגורם של אי שימת המלח, שזה בשבי אל תעשה. מהו העיקר ומהו התופל, מהו האמצעי ומהו התכלית? אז הוא רוצה לומר שבעצם האיסור כאן הוא הקרבת הקורבן. כלומר, התורה אומרת תקריב את הקורבן עם מלח. דהיינו לעשות את העבודה המוטלת על הכהן, החובה המוטלת על הכהן היא להכשיר את הקורבן. התורה אומרת אל תחסיר את המלח בשעת הבא, משום שאז אתה בעצם מביא קורבן בפסול. אז אם כן, הוא אומר כך, היעדר המלח הוא רק אמצעי, והתכלס היא הקרובס הקורבן בלי מלח. לכן הרמב״ם קובע שהוא עובר על איסור בקום ועשה ולא כן עליו. לעומת זאת, בנוגע לעולה ביונדיב, קרובס עולה שחג, שם המצווה היא להביא את הקורבן. Ha'isur hu bazeh shu lo mevi et ha'korban. Af al gav shu over la'isur hazeh al yedei ma'isa kishu nichnas la'azara. Ha'knisa kmo shedibanu hu rak emtai. Ve'ha'avera hu over aleha v'shei ve'alta se bazeh shu lo mevi et ha'korban. Ma she'enkein bedinei ha'krovas ha'kohen kishu mukhuyav lachshir et ha'korban az imu echu posel et ha'korban. Az omer Rav Amiel shekan v'nogei le'melach Etzem havas hakorban b'li melach hi havera hi atachlis. Mashu hechsir et ha melach zerak begeder emtzai. Lu matzot v'tampo ani mitkashek tzat ulai tazruli b'nogea li pigul machleges machsheves pigul ani lo omer shahavas hakorban. Tahainu azriko hi ha avera el avera imachshev espigul hu tzodek mibchinat nisuach halav bilashon amikro ki balashon amikro katuv lo yechoshev avol mibchinat hamivne hahegioni baofen mufshat ani lo mevin kol kach tov hagei ani hayiti mitzape שכמו שהרמב"ם אומר שבמחשב הספיגול אינו לוקה על פי הסוגיה בזבוכים משום שמחשבו הוא לא מייסה אז גם היעדר המלח אין לוקן עליו משום שגם פה הוא לא עושה שום מייסה וזה לאו שאין בו מייסה לא, אני אומר שהקרובס הקורבן היא התכלס והוא לוקה כשהוא החסיר את המלח למה לא נאמר אותו הדבר בנוגע למחשב הספיגול הקרובס הקורבן היא המייסה של עבירו לא בתור אמצעי אלא בתור תכלס ומחשב אז במלח הרי למעשה הוא לא שם את המלח במחשב הספיגול הוא עשה מייסה לפסול את הקורבן אז אולי הוא מתכוון לומר אני מתקשר, הרי כל מה שדיברנו פה במשך 20 דקות זה הכל חמש שורות פה בספר הזה קשה מאוד אמרתי לכם אבל אמרתי אני אקבל לעצמי איזה אתגר אולי יצא מזה משהו
הוא לא מתייחס כל כך ללשון המקרא מפני שלא תשבית מלח זה אל תחבי מייסה ולא יחשב אז גם בלי מייסה אבל הוא לא הוא הרמב"ם מה הרמב"ם אומר בקשר לקרבת קורבן בפיגול זה לא מקבלים
מכות, אין לי פה את הרמב"ם, הוא מביא שזה מפורש להג'ה בזבוכים דף כ"ט עמוד ב' שהוא עובר על עבירה של שחיטה עשה פסח על החומץ ולוקים ולגבי פיגול כאילו רק שנייה אחת, סליחה אני דילגתי על שלב אחד בפסוחים דף סמך ג' עמוד א' הגמרא קובעת שהוא לוקה על שחיטה עשה פסח כשיש לו חומץ ברשותו ובזבוכים כ"ט עמוד ב' הגמרא קובעת שבמחשב הספיגול אינו לוקה משום דבי לאו שאין בו מייס אז תן לי רק דקה כי עלה בדעתי איזשהו רעיון שאולי בנוגע להקרובס הקורבן אז העבירה היא פיסול הקורבן אז במחשב הספיגול לא יחושב הפסול, המייסה פיסול של הקורבן הוא מייסה בלא מייסה הוא לאו שאין בו מייסה כי הוא במחשבה מה שאין כן איך הוא פוסל את הקורבן בנוגע למלח על ידי זה שהוא לא שם את המלח אז זה ממש שווי אל תעשה אז למה הוא קורא לזה אמצעי והוא לוקה על הלב הזה בואו נראה את זה עוד פעם אחת פוסק הרמב"ם פרקי מלכס איסורי מזבח הלכה יהודה א' מצוות עשה למלוך על מנהו ואם הקריב בלא מלח או הקריב בלא מלח לוקה
אולי אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת
תן לי רק ככה סליחה אני אז מה הוא אומר? ההבדל הוא פשוט ההבדל הוא לא כל כך פשוט ההבדל הוא בין בשעס ובין באופן זה ממש סינית כלומר הלאו דלו יירו פונאי ריקום טוב הוא לא משווה את זה לפיגול למחשב אז פיגול הביאו למקדוש משמחת רק בתורס בשעה הוא מתכוון לרקע מסוים הוא רק אמצעי שבשעס הביאו מוכרח הוא להביא את הקורבן Havira bekum vase. My nafkimin bein machsheves pigul levein heder hamela. Harei b'shnei amikrim harei hu mevatel et hakorban. U'b'shnei amikrim u'b'shevi altas. Madu arama momer shu loke ala krovas hakorban. Amy,
Klum. Hayti rotze latzi mashu zulo kacha. Avon im ani hayti mashve et ha'mikre shel havat korban be'isur pigul be'korban be'melach. Hayti ma hevdel bein ha'mikreim elu. Hayti omer kacha. Lemi shemistakel al ma shekore achshav al ha'maaseh. Ani lo yesh shum baya im ha'korban be'pigul be'kol zeh b'rosh shelo.
מבחינה חיצונית זה לא ניכר, אי אפשר להכיר את זה בעין.
אבל כן, משהו ניכר בהקרבה בלי מלך.
כי המציאות היא שאין מלך, כל אחד יכול להסתכל.
בכל מקרה, אני רואה שאין בו מלך ועדיין אני מקריב אותו, אז אני עשיתי מייסה עם
ה... מה שאין כי בפיגול, מצד המייסה, המייסה הוא נראה באופן חיצוני כמייסה.
וכן, אבסור, זה משהו שלא במייסה עצמו, זה חיצוני.
אז אתה רוצה להכניס כאן עוד מימד פה לכל הנושא, אולי... העניין של ניכר או לא ניכר, אולי הוא קובע.
זה רק סתם רעיון.
אוקיי, אמרתי לכם שזה רק ניסיון. אני חושב שהתקדמנו יפה פה, שיש לפעמים ששני הגורמים, אחד הוא האמצעי ואחד הוא תכלית. לא כל כך ברור לנו איך בדיוק הוא מחלק בין מחשבת פיגול, ששם הוא אומר שהאיסור הלאו הוא במחשבה, ואילו ב... מלח עליו הוא בעצם מייסה הקרוב. אוקיי, עדיין צורך עיר. עכשיו הוא ממשיך, וכאן זה בעמוד ב', הוא מביא כאן ירושלמי במסכת תרומות בפרק ג'. יש איסור לא להקדים תרומה לביקורים, כלומר מדובר שיש לו בגורן שלו, יש לו גם ביקורים, ויש לו גם תבל שהוא צריך להפריש ממנו תרומה. אז התורה קובעת דיני קדימה, והוא חייב להקדים את הביקורים ורק אחר כך להפריש את התרומה. אם הוא עשה את ההפך והוא הקדים תרומה לביקורים, יש עוד כמה דינים כאלו, מעשר ראשון לתרומה, הוא הקדים מעשר ראשון לתרומה, או הוא הקדים מעשר שני למעשר ראשון. במקרים האלו הוא עובר בלא תעשה, שנאמר מלא עשך ודמעך לא תיאחר. בירושלמי יש ספק האם במקרה שהוא הקדים להפריש תרומות לפני הבאת הביקורים, לא או אין או לא, כלומר הלאו הזה של מלאך ודימך לא תיאחר, האם הוא לאו שיש בו מלכס, יש בו מייסה או אין בו מייסה. מוספירים קומי דרב יוחנן, שאלו את השאלה לפני רב יוחנן, מה עובר לוקה או אין או לוקה, מה, ואחר כך פסיק, עובר, אם הוא עבר לוקה או לא לוקה, דיינו הוא הקדים את התשומה לביקורים. אומר רב אחו בשם רב יוחנן, אינו לוקה. אז הוא רוצה לדעת מה כאן יסוד הספק של הירושלמי. רב יוחנן במסקנה הגיע לכך שהוא אינו לוקה, הוא לאו שאין בו מעשה. אז הוא מסתפק אמצעי ותכלית, הוא אומר ככה, וכאן אני חושב שאולי ניתן להבין בעזרת השם למה הוא מתכוון. האם הקדמת התשומה היא רק אמצעי והעבירה היא משום שהוא לא הביא את הביקורים, או לא, Ha'isur hu haverahi etzem hakdomas ha'truma lifnei ha'vikur. If I say that by the way that he advanced the truma, then he basically, in my words, he mevatel et habikurim, he pogea babikurim, then it's not to him that there is no maisa, because in the way hakdomas ha'truma is not ela emtzai. But if I say that the Torah oseret alav lafrish truma kol od shu lo hevi'et habikurim, as he havaat habikurim hu areka o haemtzai, aval hatachlis hu maisa hafrashas ha'truma. Venachkimina im yulke, ki im ani omer she al yidei ze shu hevi et ha'truma, hu hafrish ha'truma, as memele who pogea b'mitzvas bikurim, azen achshav lelav shein bo maisa, ki hafroshas ha'truma einena ela emtzai, v'tachlis shel aveira hi, b'zeh shu incher et ha'bikurim. Ma sheikin, im ani omer, shekeivan shu lo hevi et ha'bikurim, az ha'Torah oseret alav lafrish et ha'truma, is memela hafroshas ha'truma, hi ha'tachlis, ve'i hava'at ha'bikurim, hi be'etzem emtzai. V'im ha'tachlis hi be'hafroshas ha'truma, az memela yesh po lav, shi yesh po maise, omer Rabbi Yochanan, she'en oloke, אז נדמה לי שהכוונה היא ששוב פעם אנחנו חוזרים לניסוח התורה. התורה אומרת, מלאך ודימך לא תיאחר. כלומר, האיסור פה הוא לא משהו הפריש תשומה, אלא משהו איחר את הביקורים. ממילא אומר רבי יוחנן, אין אלוקה. זה נדמה לי יפה, לפחות היה שווה בשביל החידוש הזה.
הייתי חושב אם אפשר להכניס גם את הרעיון שלמדנו באופן אחר של מתיר.
של מתיר. שבעצם הבועס הביקורים היא המתיר לתשומה, ואז הייתי אומר שהוא לוקה. זה לפי הצד של אי הבועס הביקורים הוא אמצעי, דהיינו חיסרון של מתיר, אבל עבירה גופה היא הפרשס
התשובה.
עכשיו באותו עמוד, הבקיס פה הוא מאוד מרשים, הוא רוצה לתרץ את קושת הקצות, קצות הקושן על הריף, ובמציע דף למדלת. מדובר שם במפקיד ושומר וגנב. הגנב גנב את הפרה, ויש מקרים שבהם הספק הוא למי חייב הגנב לשלם כפל. האם הוא חייב לביילים, למפקיד, או שהוא חייב לשומר? והגמרא לא מגיעה למסקנה. אומר הריף, בחי גבנו אמרינון יחלוק, דהיינו, שהגנב ישלם כפל, למי הוא ישלם את הכפל? חצי הכפל יגיע למפקיד, וחצי הכפל יגיע לשומר. כי הספק הוא, מי הוא הביילים, האם הביילים הקנו לשומר את הכפל או לא, למשל, אם הוא אמר שהוא לא מוכן להישבע, אבל למעשה הוא חזר בו, אבל לפני שהוא חזר בו מצאו את הגנב, כל מיני ציורים של סופק. אז הריף אומר, יחלוק. מקשה הקצות, הרי יש לנו כלל של המוציא מחבר לבריה. ואם המוציא מחבר לבריה, כאשר המפקיד תובע את הגנב, כפל, אומר הגנב, תוכיח לי שאני חייב לך כפל, כאשר השומר מגיע לגנב, תוכיח לי שאתה הביילים על הכפל. אז כלפי כל אחד ואחד, יכול הגנב להגיד, המוציא מחבר, או לבריה, מה פתאום יחלוק? הקושה מובנת? עכשיו בואו נראה את התשובה.
זה קצת קשה.
או קשה להבין את הקושה? אני חשבתי שהקושה היא ברורה מאוד.
זה מחבר לבריי, זה רק בעניין שמי שמחזיק יש לו זכות בעניין. הגנב אין...
אז אתה רוצה להגיד, זה החידוש המפורסם של הפני יהושע לגבי השובס אבידו. הדין הוא ככה, שאם אני מוציא את האבידה, ואתה בא ותובע שאתה המעבד, החפצו שלך, אני לא מחזיר לך, אלא אם כן יש לך סימונים. שואל הפני יהושע, הרי אפילו אם אין לו סימנים, הרי בורי ושמה, בורי עודף. הוא טוען שזה שלו. אז למד יום הבורי עודף, זה יהיה מספיק. אז הוא אומר שבורי עודף, רק שני אחד, הוא אומר שבנוגע לאבדו, והוא מחזק את הקושה שלו, הוא אומר, בנוגע לאבדו, כולי אבא לא פליגי שבורי ושמה בורי עודף. כי למד יום הבורי ושמה לא בורי עודף, זה משום שהוא מוחזק. אבל בנוגע לשומר אבדו הוא לא מוחזק, כי הוא מודה על כך שזה לא החפץ שלו ואין לו תביעה על החפץ. אז ממילא שואל הפני ישוע, למה לי לחדש את החידוש של סימונים? והוא מתרץ שאין הכי נמי מעיקר הדין צריך להחזיר אותו אפילו בלא סימונים מדין בורי ושמע, אלא התורה כתבה הדרוש הכיחה מאימך, דהיינו שאני חושד אותו, שמה הוא שמע את ההכרזה, אז הוא אמר, בוא, אני אבוא ואני אתבע. אז מכיוון שיש חשש לשקר, ולא נקיים את המצווה של הדרוש הכיחה, לכן התורה חידשה שצריך סימון. מה שאין כן בתלמיד חכם, שהוא לא משנה כלל, לא משקר, אז הוא יכול בתביעת עין לתבוע, ואז הוא לא צריך סימנים. כי אז אין חשש שקר. התורה חידשה שיש פה חשש שקר, ולכן עד שהוא יביא סימנים. אבל אומרת הפני ישוע מעיקר הדין, אילולי החידוש המיוחד הזה של דרוש הכיחה, אין דין של המוציא מחבל וראיו, ובור ושם בורי עודף לכולי עלמא, משום שאין כאן מחזיק. אומר דניאל שהוא הדין בנוגע לגנוב, הרי הוא חייב כפל. למי הוא חייב כפל? וסכנשת, או למפקיד או לשובר. אבל על כל פנים, על הכפל הזה, הוא מודה, לסמן דפולי, יש ראיות מוכחות שהוא חייב. אז מלך הגבנה, ייתכן שאני לא מפעיל את הכלל של המוציא מחברו או לברה. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא הולך בכיוון אחר. איבו יסיימו, בואו נשמע את מה שהוא אומר. הוא חוקר אמצעי ותכנית. הוא אומר כך, בנזיקין, שאני חייב תשלום הנזיקין, התשלום עצמו הוא רק אמצעי. התכלס הוא שהניזק יקבל את הקמפנסיישן, את התשלומים. מה אכפת לי אם יש מייסה כזה או אין מייסה כזה? אם הוא, ודיברנו על זה פעם, אם הוא מצווה צריך אז כוונו והוא לא התכוון לשם מצווה, מה אכפת לי? הרי למעשה הוא קיבל את שלו. אז במילא התשלומן הוא רק אמצעי, והתכלס היא קבלת התשלום. אז אני מבין מדבריו שכל מקום שיש נושאים ומקבל, עלינו לחקור מהו האמצעי ומהו התכלס. האם נסינס הנוסן היא התכלס, ובתנאי שפלוני אלמוני בצד הקבולה הוא יקבל, או דומה לא, נסינס הנוסן היא רק אמצעי, והעיקר והתכלס היא קבולס המקבל. בנזיקין בדרך כלל, פשיטה שקבולס המקבל היא התכלס, והנסינה היא רק אמצעי. עוד מעט נגיע לקידושין, כי גם בקידושין בכסף יש נושא למקבל, אבל בואו לא נבלבל לנו את המוח לאט לאט. אז הוא רוצה לחקור את החקירה הזאת בנוגע לכפל. מהו העיקר של כפל? האם העיקר של כפל הוא מה שהנגנב יקבל את הכפל? או דילמה, קבולס הנגנב היא תופל, היא רק אמצעי. התכלס היא עצם הנתינה של הגנב. הוא חייב בכפל. הוא רוצה לומר שנפקא מינה לגבי השאלה של הקצות החושן. הוא אומר כך, מתי אני מפעיל את הכלל של המוציא מחבל לפרעיו? זה משום שהמחייב של המומן הוא תביעס התובע. דהיינו הניזק תובע את המזיק. אם הניזק תובע את המזיק, התורה קובעת המוציא מחברו או לפרעיו. אתה רוצה לקבל ולהוציא ממנו, אז המוציא מחבר לפרעיו. אבל אם העיקר הוא הנסינה והקבול הוא תופל, דהיינו התכלס הוא עצם הנתינה, התשלום, וקבולס הנגנב היא רק בגדר אמצעי, אז אני לא מפעיל את הכלל של המוציא מחבל לראיה. וזה יהיה תלוי איך אני מגדיר את הכפל. כפל שהוא בגדר כנס, כך הוא מניח. לא הבנתי את הראיה שלו מבזדין, כיוון שבזדין קובעים את הכנס, זה לא הבנתי בינתיים, אולי אתם תסבירו לי. אבל על כל פנים הוא אומר שיש להניח שבכפל החובה מתחילה לא מצד הנגנב, אלא מצד הגנב עצמו. כי הכנס, התורה הטילה כנס עבור מעשה הגנב. מעשה הגנב. לא משום הפסד הניזק, כי מצד הפסד הניזק הרי הנגנב קיבל כבר קרן, אלא מה התורה הוסיפה כפל, התוספת הזאת של כפל היא בגדר חובה מוטלת על הגנב עבור עבירת גנבו. ואם כן, הכל מתחיל עם חובתו. אם הכל מתחיל עם חובתו והנסינו היא העיקר והתחוס, לא האמצעי בלבד, לכן אני לא אומר המוציא מחבל וראיה, אתה חייב בנסינו. נסינו של מה? של כפל. למי אתה משלם? אז אומר הריף, יחלוק. מובן? אוקיי, אז עכשיו הוא רוצה להגיע לקידוש. יש במשנה למלך, אני רק אגיד לכם איפה המשנה למלך. אוף, אוקיי, עוד מעט אני לא רוצה לבטל את הזמן, אבל במשנה למלך יש ספק כזה. הדין הוא שהמקדש באיסורי הנועה לאו קידוש. למה? כי איסורי הנועה אינם שווים פרוטה. אוקיי, שואל המשנה למלך, מה יהיה בחי גבנה שהוא מקדש ביסורי הנוע אישה שהיא חולה בחולה שיש בו סכנה? או דילמה, הוא מביא גם דוגמה מחולה שאין בו סכנה. רק שנייה, מתי מותר לנות? רק שנייה אחת, תן לי רק דקה, כי זה לא נוגע לענייננו, אבל סתם מעניין אותי באיזה דוגמה מביא המשנה למלך. המשנה למלך הוא בהלכס אישוס פרק דלת הלוכה א', המקדש ביסורי הנוע אינו מקדש, נסתפקתי. זה הלשון של המשנה למלך. הגו עצמך, כשהויסו האיש החולה והיא מסוכנת, תשורי לי איסורים אלו, היא מותרת להנאה משום פיקוח נפש, וכן אם הויסו חולה שאין בו סכנה וקידשה באיסורי הנוע מדבריהם, הדין הוא שאפילו איסור הנוע מדבריהם לא אבי קידושין. אז מה הדין אם היא חולה ומותר לחולה ליהנות מאיסור הנוע מדבריהם? בוא נגיד בשר עוף בחולה, ואני לא יודע בדיוק איזה דוגמה. אז הוא שואל ככה, הרי כל איסורי דרבנן הוטשו בחולה שאין בו סכנה, ואם הוא עובר וקידש אותו, מה הוא הדין? מי אמרינן, תאימו דמקדש בישראל, אינו אינו מקודש זה משום. דמה שנוסן לו, אינו שווה לו כלום, די אינו מועל לו כלום. שהרי אין יכול להנוס ממנו. לפי זה, כיוון שהיא עושה חולה, בעניין שהיא יכולה להנות, הווי מקודש זו דילמה, אינו מקודש. למה? דלא מקדש עצמו אינו שווה כלום, ונמצא שלא נוסן לו פרוטה. אומר אבמיאל שזה החקירה של המשנה אומר תלויה באמצעי ותכלית. איך אני רואה את הנסינה? אם אני רואה את הנתינה כאמצעי והתכלית היא שהיא תקבל שווה פרוטה, הרי מצידה זה שווה מיליונים, אין גבול, כי היא צריכה את זה כדי להציל את נפשה. אבל אם אני אומר שהנתינה היא התכלס, והתורה מחייבת אותו לתת, אז אני לא מחשיב את הנתינה כהכר תמצא ואמצעי, אלא כתכלס. אז מצד התכלס של הנתינה, הרי הוא לא נותן לה שווה פרוטה. הוא אומר שבפירון חוב, פשיטה, והנתינה איננה אלא אמצעי בלבד. ולכן הוא רוצה על פי זה להסביר את הגמרא במסכת הקידושין דף ח' עמוד ב'. הגמרא קובעת שבפיג'ן הבן, אם הכהן אומר Lididi Shavali. Klomar, im ani poder ben, lo b'chamisha slayim, el b'dover hushu shaveh chamisha slayim, as shaveh kesef ki kesef. Aval, imu noten lo chifetz shebashuk eino shaveh chamisha slayim, as ein b'no podu. Omet ha-gmara, aval im ha-kohen omer lididi shavili, הוא צריך את הסודר הזה על ראשו, והסודר הזה אינו שווה בשוק חמישה סלעים, הגמרא אומרת, בנו פודלי. מה שאין כן אומרת הגמרא לגבי קידושין, או אולי זה הראשון, רק רגע, מי אומר את זה לגבי קידושין, לדידי שווה לי לא מועיל בקידושין? רק שנייה, אף כהן השוק על סוג'ו בפיג'ן הבן, והיא אומר לדידי שווה לי חמישה סלעים. עין ברן. רן בקידוש דף חסר מן א', שהרן מסתפק מה הדין באישה. אם היא תאמר לדידי שווה לי פרוטה. אז הוא שואל, הרי כיוון שלגבי פיג'ן הבן, הכהן יכול לומר לדידי שווה לי, וזה מועיל לפדות את הבן, אז למה לא נאמר שהוא עדין בקידוש, מה הצד ברן לומר שלדידי שווה לי, למרות שהוא מועיל בפיג'ן הבן, אינו מועיל בקידוש?
אני יכול להגיד תשובה, אם אנחנו חושדים שאולי היא באמת לא אומרת שזה החפץ הוא שווה פרוטה בשבילה, אבל היא רק רוצה את הבעל.
אוקיי. אולי, אבל ייתכן שאפילו אם היא אומרת שאני רוצה את הבעל, אולי זה גופה, יכול להיות דידי שווה לי, כלומר...
זה לא...
על כל פנים, הוא אומר שהספק של הרן, הוא רוצה לזהות אותו עם הספק של המשנה למלך. איך אני רואה את הנתינה של קידוש? אם אני רואה את הנתינה כאמצעי, והתכלס היא קבלת האישה, אז אם כן, כמו שאמרנו לפי המשנה למלך, לפי צד אחד, שאם היא חולה מסוכן ולכן לדידי שווה לי, אז אם כן, זה צריך להיות מועיל, משום שבשבילה מצד התכלס יש לה קבלת שווה פרוטה. אבל אם מצד שני אני אומר שהנסין הגופה היא התכלס, דהיינו שהתורה מקיימת קידושין, מכשירה את כשהוא נותן, אז אני צריך שווה פרוטה מצידו, ואצלו הוא לא אומר לדידי שווה לי, כי מה הוא שווה לו? הסודר הזה הוא שווה רק מה שהוא יכול למכור אותו בשוק.
מה התכלית בפיג'ן הבן?
אז חשבתי שבפיג'ן הבן הוא מתכוון לומר ששמה פשיטה שהנתינה היא רק בגדר אמצעי. ולמה? כי בעצם היסוד, הגדר של פיג'ן הבן הוא פירון חוב. בפירון חוב, מה אכפת לי מהנתינה? העיקר שאני פורע את החוב. כך חשבתי.
בסוף בעניין אישוס המשלמח ושניים יוצאים באותו תשובה שבאמת הנסיעה...
המסקנה?
המסקנה הוא...
אני לא יודע אם המשלמח מגיע לאיזושהי מסקנה נהידו לדידי שורי מקום מקום המקדיש לא נוסן לו כלום כאילו לדידי עושה בנו אין שום שמרת בזה אני לא יודע. אז אם אתה רגיל ללמוד את המשנה למלך, אתה יודע שאתה צריך חודש שלם לכל משנה למלך. המשנה למלך הוא דפים על דפים. אבל יש להניח, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהוא לא הגיע לשום מסקנה. ולכן, הספק של הרן, שגם הרן לא הגיע לשום מסקנה, ולדידי שומעים לי, הוא ממש זהה עם הספק של המשנה למלך בחולה שיש בה סקרן. עכשיו הוא רוצה לחקור לגבי מלאכת הוצאה בשבת. עכשיו אנחנו עוברים למסכת שבת. הדין הוא שבמלאכת הוצאה יש שלושה חלקים: עקירת החפץ, הבהרת הרשויות והנחת החפץ. הוא שואל מהו העיקר ומהו האמצעי ומהו התכלס. והוא רוצה לקבוע שעקירת החפץ והעברת החפץ משוס לשוס היא התכלס. ואילו הנחת החפץ איננה אלא אמצעי, דהיינו לסיים את הפעולה של הוצאה. ואיך הוא מוכיח את המסקנה הזאת? הוא אומר שהדין הוא שהזורק חייב, אף על גב שהנחה הייתה ממילא, מאליו. דהיינו אין שום מייסה של הנוחס החפץ, אלא ברגע שהחפץ נח, אז נסתיימה פעולת המחייב של הקירה והעבור. אז ממילא הוא מגדיר את הנחת החפץ כאמצעי ולא תכלס.
אני הבנתי שאפילו הקיר זה גם אמצעי, המס זה העברה, גם הקירה וגם ההנחה הם שניהם.
לא, למה אני קצת חולק עליך? כי בהקירה הוא צריך לעקור על מנת להוציא. אם הוא עוקב אחר כך, הוא מחליט להוציא, אז הוא פטור. כי עקירת החפץ ממקומה היא גופה מייסה מחייב. אולי הוא אומר זה הדין של קלוטה כמי שהונחה דומי, כי למייסה הוא לא הניח בתוך הרשות, אבל זה רק תנאי באלמו, זה רק אמצעי. אז בזה הוא רוצה לתרץ קושה של אבני נזר. מה יהיה הדין באחד עוקר ואחד מניח? אז הגמרא אומרת שבחי גבנה שניהם פטורים. מה המשנה אומרת? שואל האגליטל, הרי בסוגיה של שניים שעשוה, הגמרא אומרת במסכת שבת אבצדי ג' רק שנייה אחת, לפעמים אני טועה פה כי באמצע השורה אני מביא פה מהמקום, אז אני לא יודע איפה לשים את בשניים שעשו יש מחלוקס תנועים. בשניים שעשו, כלומר אני לא יכול ואתה לא יכול, אבל ביחד אנחנו עושים, אוקיי? אז יש מחלוקס תנועים אם הם חייבים או פטורים כמבואר בשבת אפצרי ג' אומן א', מקשב נינזר, מה ישנו מזה עוקר וזה מניח שכוליהם המודי שהם פטורים. עצם הקושה של אבנינזר מלמדת אותנו דרך הלימוד. אנחנו צריכים לשים לב תמיד כשיש מחלוקת בנקודה אחת ובמציאות אחרת, מציאות אחר, less mind of Paul כוליהם. זה גוף אחד מה... כלים ללמוד את השעס. אבל על כל פנים הוא רוצה לענות על פי אמצעי ותחס. הוא אומר ככה, מתי אפשר לצרף את שתי הפעולות גם יחד? כששתיהם בתחלס אחס. אז הוא אומר, אם שנינו עושים מייסה ביחד, כן? אז הדין הוא שלפי מה די אומר אחד אפשר לחייב את שניהם משום שהם שניהם באותה דרגה, באותו מישור, ואפשר לצרף את שניהם ביחד. מה שאין כי בזה עוקר וזה מניח, אי אפשר לצרף את שניהם ביחד משום שאחד הוא עושה את התחת והשני הוא עושה את האמצעי. זה מה שאני מבין מדבריו. כל אחד יכול להסתכל בפנים ו... ולעיין בדבריו, הלשון היא כל כך קשה. על כל פנים, הוא אומר ככה, לדעת רבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה פוטר. מדוע? כי התכלס של המלאכה היא הקובעת. למשל, חופר גומה ואינו צורך אלא לאפרה. אז אם נחייב אותו, כדעת רבי יהודה למשל, משום חרישה, כי הוא חופר בקרקע והוא מייפה את הקרקע לצורך זריעה, אז אם כן, רבי יהודה מסתכל על התכלס של הפעולה כתכלס בפני עצמו, ולא אכפת לי מה היה התכלית שלו, ולכן הוא חייב. מה שאין כי רבי שמעון אומר שמלוך שאין צריך הוא פטור, משום שהתכלס של המלוך של חרישה היא ייפוי קרקע והכנה לזריעה. אבל בשבילו זה רק בגדר אמצעי ולא בתכלס, כי בשבילו התכלס היא האופר, הוא לא אכפת לו בכלל, אין לו תועלת, אין לו רווח בזה שיש חרישה בקרקע, אין לו שום ציפייה להכניס זרע לתוך החור הזה. אז הוא אומר ככה, שאם נאמר במלאכת שבת שהעיקר היא התכלוס, ייתכן שלכן משום הוכי חי במלאכת זורע. הרי בזורע הרוח מעיפה את הצ'ף, נכון? את ה, איך זה נקרא? הקליפה או משהו. מה שאין כי בנזיקין המייסה הוא התכלוס והוא חייב על המייסה. אז לכן אם הוא זורב על ידי זה הוא מזיק מישהו, אז ייתכן שהוא יהיה פטור עד שנגיע לחידוש של אש של כוח אח המעורב בו. אבל הוא אומר אילולי הקמשמלן של אש בכוח אח המעורב בו, הייתי יכול לחלק, זה הסוגיה בסך בבקם הדף סמך, בין נזקי, בין סליחה, בין מלאכת זורה לבין נזקי מומן. במלאכת שבס התכלס היא מה שיוצא מה מהתיקון שיוצא מהפעולה שלו, והיא התכלס. מה שאין כן בנוגע לנזיקין, המייסה הזק הוא תכלס ולא רק אמצעי. ולכן כיוון שהוא עשה מעשה שאינו יכול להזיק רק על ידי הרוח, אז הוא יהיה פטור שוב פעם אילולי החידוש של אש. וכאן הוא רוצה לחלק בין שבת לבין כל התורה כולו, ואומר בשם רב חיים מבריסק שההבדל בין שבת לבין כל התורה כולו הוא שבשבת העיקר הוא רק שנייה אחת, הידיעה, ואילו בכל התורה כולו העיקר הוא הרצון. אז רב חיים מחלק בין ידיעה לרצון, וזה מופיע כאן באיזה עמוד? רק שנייה אחת. אוקיי, בעמוד ריש עין ווף, ראיסי בספר של רב חיים הלוי פרק י' מלכות שבת הלוכה י' מלכות שבת, כשהוא עומד על הגדרה של מלאכת מחשבת, אז הוא אומר שייתכן שדובר שאינו מסכוון יהיה פטור בכל התור כולו אפילו בפסיק רישא, מה שאין כן בשבס, אם הוא דובר שאינו מסכוון בפסיק רישא אז הוא חייב. אז אין לי פה את רב חיים, אבל כנראה שרב חיים הבין שבנוגע לשבת מלאכת מחשבת היא תלויה בידיעס התכלס. התכלס היא הידיעה, ולכן אם זה לא פסיק רישא אז אין לו ידיע של התכלס, וחיסורן ידיע הוא חיסורן במלאכת מחשבת. מה שאין כי בכל התורה כולו לא הידיעה היא העיקר, אלא הרצון הוא העיקר. ולכן למען דיומם דובר שאינו מסכם עם פטור בכל תור כולו, למה דובר שאינו מסכם עם פטור? משום שאין לו רצון, ואם חסר לו רצון אז הוא פטור. ואפילו בחי גב נשיש פסיק רישא, פסיק רישא רק גורר את הידיעה אבל לא את הרצון. אתם מבינים למה אני מתכוון? למשל אם הוא רוצה לסחוב את הבגדים ויש להם כליים בימות החורף, הוא מוכר בגדים. אז אולי אתם זוכרים את הסיפורים שאנחנו קוראים לילדים של אותם פדלרס, כן? שיש להם, הם לובשים את הבגדים. אז זה נקרא כליים בדובר שאינו מסכם. אני לא מתכוון להתחמם בימות הגשמים מהבגדים, לא לשם כך הוא לובש אותם, אלא הוא מתכוון להוביל אותם מקום למקום, מנת למוכרה. אז למד יומר, דובר שאינו מסכוון פטור, אולי פטור מותר, לא אכפת לי אם יש פסיק רישא. גם אם יש פסיק רישא הוא פטור, כי הפסיק רישא אינו משפיע כלל על הרצון שלו. פסיק רישא רק משנה את הסטטיסטיקה, האם למעשה זה יקרה או לא יקרה. אז למעשה הוא יתחמם על ידי הבגד, וזה אני יכול לנבא מראש בוודאות. אז זה קובע ידיעה ודאית. ידיעה ודאית אומר בחיים לא שייך בכל התרגול. אדם יכול להיות שהוא לא יודע בוודאות, כן יודע בוודאות, בכל זאת אם יש לו רצון לעבירה זה נקרא מסכמים לכך, אז הוא חייב. אם הוא לא מסכמים לכך ואין לו רצון, אז הוא פטור. יש כאן פסיק רישו, בכל זאת הוא פטור. למה? כי אין פה רצון. מה שאין כי בשבת יש דין של מלאכס מחשבס, לא רצון קובע אלא את הידיעה. ואם הוא אינו מסכמן, אז אין לו ידיעה. הוא לא יודע אם הצבי יצוד, הוא יצוד את הצבי, הוא לא יצוד את הצבי. אבל אם בוודאות שהוא יצוד את הצבי, אז יש לו ידיעה. ואז הוא חייב במלאכס מחשבס. אז מלאכס מחשבס הוא דין מסוים בשבת שקובע את הידיעה. ואם אין לו ידיעה הוא פטור, יש לו ידיעה הוא חייב. מה שאין כי בכל תרקולה קובע הוא הרצון, אז הכל תלוי אם מתכוון או לא מתכוון, לא משנה לי כלל אם יש כאן ודאות או אין כאן ודאות, כי זה רק נוגע למלאכת שבת של ידיעה. בסדר, אז מה קשור לענייננו? מה הקשר בין רב חיים לבין אמצעי ותכלית? וזה המידה י"א, אמצעי ותכלית. אני ממש לא יודע. It's not a bestseller. מה?
נפקין בין היצע, שניהם אחד עוזר הקיר, אחד עוזר הנחה.
כן.
שהמשנה קוראת שזה פטור.
שאי אפשר לצרף את זה.
ודיברנו על שניים עושים מלאכה ביחד.
שאולי הוא, אולי הוא חייב. אולי הם חייבים.
זה לא קשור
לרב חיים?
לנפקמנה
שהוא מביא של רצון וידיע. לא, אבל שניהם בשבת,
שניהם בשבת, שניהם יודעים מה שקורה, מה שאין כן הקיר הנחה, אחד יודע הקיר, אחד יודע על הנחה,
הם לא יודעים אפילו אם הם הצטרפו יחד לכתחילה, כי הוא לא סומך עליו. עוד קטע ובזה נסיים.
אז בקשר לבגדים של שעטניס, יש לי אפשרות להסתכל עליו, או שהתורה אומרת לא מלבש לנס, לא אכפת לי אם אתה נהנה או לא, מה התכלית שלך, רק אל תשים את זה, או השני שאני צריך ליהנות ממנו, ולכן זה
להתכוון ולרצות ליהנות ממנו, ודום שאני מסכם
זה אמצעי. אז בסוף הוא לא,
אני לא מבין איך שהוא, איך הוא אומר שהחילוק הזה הוא תלוי באמצעי ותכלית. אני ממש לא יודע, באמצע הקטע פה הוא עובר לנושא אחר לגמרי של מסעסק בנזיקין בבקם עד חבוב המנבט כבי הויסה לו אבן מונחס בחיקו. לא הבנתי. כן, אז רישא אין ווב, אני משאיר אצלכם הספר. כן, אז אני משאיר לך את הספר ואולי אתם תדעו. אבל קטע אחד אני חושב אולי אני כן יכול להבין ברישא אין חק. אז איפה התחלנו היום? התחלנו היום בעמוד ריש סמך תת. אז הגענו בעשרה עמודים מתוך 50 עמודים על הנושא של מידה יוד, אמצעי ותכלית. הוא אומר, וזה יסוד כל המחלוקת של גורם למומן אי כמומן דומי או לאו כמומן דומי. אמצעי ותכלית. כלומר, עליו דרב שמעון, קודשים שחייב באחריותם, אז הניזק יכול לתבוע את המזיק, והמזיק יהיה חייב לשלם תשלומי נזיקין, אף על פי שזה הקדש, משום שזה דור הגורם למומן. הוא קיבל עצמו הרי עליי, אז אם הוא לא יביא את הקורבן הזה משום שהגנב גנב אותה, את הבהמה הזאת, הוא צריך להשלים עם בהמה אחרת. זה נקרא בלשון רבי שמעון, דור הגורם למומן, כמומן דומי. אומר רב עמיאל שהכל תלוי פה, המחלוק בין חכם לרב שמעון, באמצעי ותכלית. כלומר, האם אמצעי לממון נחשב כעצם הממון? כלומר, הבהמה הזאת, למרות שהיא הקדש, אין לי בעלות על הבהמה, אבל על כל פנים היא נחשבת לממון לפי רב שמעון, משום שהיא אמצעי לממון. אז כאן בעצם יש לו גישה קצת שונה ממה שאנחנו תמיד מדגישים שאמצעי זה תפל. הוא רוצה להגיד שהחידוש של רב שמעון הוא שדווקא אמצעי הוא התכלס. אתם שומעים? It's a little antithetical לכל מה שדיברנו. כאן החשיבות היא משום שהוא אמצעי. דווקא משום שהוא אמצעי הופך להיות תכלית. כלומר, למה הוא ממון שלי? משום שהוא אמצעי לממון שלי. ואילו רב שמעון אומר שאמצעי לממון אינו נחשב לממון. אז על פי זה הוא רוצה להסביר את הדיון בסורת שטרוסוב של חברו. כי אומר שההזק הזה בא על ידי אמצעי. הרי למעשה, אני לא שורף את השטר שלך שהוא שווה, אלא השטר שלך הוא אמצעי, כי על ידי השטר אם אתה מלווה אתה תוכל לגבות מהלווה. אז אם אני אומר שאני חייב, זה משום שאמצעי נחשב כמומן. כלומר, כיוון שהשטר הזה הוא אמצעי כדי להגיע לתביעת הממון, אז האמצעי הופך להיות תכלס. כדרגת, אני משדרג את האמצעי כמו שרב שמעון עושה בקודשים שחי באחריות. אבל אם אני אומר שהסוג ההפטרות של חבר פוטור, אז הוא אומר זה משום שאמצעי נחשב כאמצעי ולא כתכלס, ואין לה שטר אלא דין של אמצעי. זה מה שהספקתי היום. יש לו בדף רש פי א', למי שמעוניין, דיון לגבי הרמב״ם. יש פה שני רמב״מים. הרמב״ם בפרק ד' מהלכות נזקי מומן הלכה ח"ז פוסק שהפורץ גדר בפני בהמת חברו, אז אני פרצתי את הגדר והבהמה שלך עפה משם, עפתה משם, או כופף כמוס של חבר בפני הדלקו והשולח עשה בעירו ביד חירשות וקודם פוטו מדיני אודו. זה הרמב״ם בהלכות נזקי מומן. ובהלכות חובל ומזיק פרק ז' הלכה ח' הרמב״ם פוסק זורה כלי מראש הגג והיו תחתיו קרים וקסתות, בא אחר וקדם וסלקן, הוא חייב. כלומר, זה שמסלק את הקרים הוא חייב. ואילו בנוגע לפורץ גדר הוא פטור, כי גרום מנזיקין פוטר. אז למה לא נאמר שבמי שמסלק את הקרים זה רק גרום מנזיקין? אז הוא אומר שהרמב״ם כנראה מבחין בין אמצעי שהוא מוכרח לאמצעי שהוא אפשרי. ואינו מבדיל באמצעי חיובי לאמצעי שלילי. יש פה הרבה מילים קשות מאוד מעולם הפילוסופיה, אבל על כל פנים מה שאני מבין שיש שני סוגים של אמצעי. לפעמים אני יכול לעלות את דרגת האמצעי לדרגת תכלס, ולהפוך את האמצעי למעשה הזק ממש, ולפעמים האמצעי אינו מוכרח, אולי כן, אולי לא, ולכן הוא רק בגדר אמצעי בלבד, ואי אפשר לחייב אותו על מעשה הזק. אז אם הוא פורץ גדר בפני בהמת חברו, זה נקרא לאפשרי. אולי הבהמה תצא, אולי לא תצא. וכולי, הוא שולח את הבירה ביד חירשות וכאן, אולי הוא יבעיר את הגדיש של חברו, אולי לא. אז בחי גבנה רב מחשיב את זה כאמצעי, ופה תמיד דיני אודם על אמצעי, אין כאן מייסה הזק. מה שאין כאן בנוגע לסילוק הקרים והקסתות, שם אני רואה את האמצעי כהכרחי, דיינו בורי הזקו, ולכן זה נחשב למייסה הזק. זה מזכיר לי את הראש, אני לא יודע אם הוא מביא את הראש, הראש מפורסם אומר שאפילו למען דיומר אין דוין דינא דגרמי, אבל בבורי הזקו כולם לא פליגי שדוין דינא דגרמי. כלומר, המחלוקת בין דוין דוין, בין רמר אל חכום, בין דוין דין, אם אני יכול לחייב אותך גם מי או לא, היא דווקא כשלא בורי הזקו. אבל מדובר בציור של בורי הזקו, אז אפילו חכום הם עודים לרבי מאיר. ככה ראש רוצה לתרץ איזושהי קושה, אני לא זוכר איזו קושה. גם חכמים מודים שדוין דין דגרמי. למה? אז אולי אפשר לומר לפי הניסוח שלו שאם האמצעי פה הגרמי הוא הכרחי, דהיינו שהוא בורי הזקו, אז אני אומר שהאמצעי הופך להיות מייסה מזיק ממש. כמו שרבי שמעון אומר טוב רק גורם למומן, כיוון שזה הכרחי שאני צריך להביא קורבן אחר להשלים ולהחליף את הקורבן שקדשתי, אז לכן דבר שהוא אמצעי לממון הופך להיות ממון. אז יש לפעמים שאמצעי נחשב גם כמייס. אוקיי, רבו ישראל, הנה הספר. קשה מאוד להשיג את הספר.
איפה היה המשלם מלך הזה?
המשלם פרק דל מלכס אישוס. אני אגיד לך באיזה עמוד, רק שנייה אחת. המשנה למלך הוא פה, רק שנייה אחת, בעמוד ריש עין גימו.
פרק דל הלך א', המשנה למלך כותב שלוש מילים בפרק דל הלך
א', פרק דל הלך ה',
הוא כותב עמודים עמודים, אבל אני לא רואה את החקירה שלו בהלך א'.
שם בהלכה ה' הוא לא מתייחס לכל שאין בו סכנה? לכל שיש בו סכנה?
אני כל כך ארוך, אולי בתוך זה, כן, אבל...
אז נצטרך למצוא את הדבר הזה.